אני רוצה לדבר אליכם אחר הצהריים הזה, אולי איך לא ביום כזה, על סליחה. כשאני חושב על זה, הדבר הראשון, מחשבה ראשונה, הזיכרון ראשון שבא לי לראש, במקום תראי לפני כמה חודשים, ישבנו איזה בוקר, זה היה שבת בבוקר בבית, אני, דסי, זוגתי והילדים, ועדן וזוהר, עדן וזוהר זה התאומים שלנו, הקטנים, הם בני ארבע בערך, שמעתי אותם די מרחוק, רבו על משהו, צצה ביניהם איזושהי מחלוקת, ו... אני שומע אותם רבים, מתווכחים, מתכסחים קצת. ואז תוך כדי שזה קורה, פתאום נכנס הילד של השכנים, ופנה אל סיני, אל הבת הגדולה שלנו, ושאל אותה אם הוא יכול לקפוץ על הטרמפולינה שלה. יש לה בחוץ טרמפולינה. אז היא אמרה לו, כן. ואז זוהר יצאה מעריב עם עדן ואמרה לה, גם אני רוצה. אז סיני הסתכלה עליה רגע ואמרה, אם תבקשי סליחה, אז בסדר. זוהר חשבה לרגע לרגע קטן, לא לקח לה הרבה, ואמרה לה סליחה. וסיני אמרה לה, אוקיי, את יכולה. ואז... ותוך כדי זה עדן אומר, לא. אז אני אומר לו, מה לא? אז הוא אומר לי, לא. הוא אומר, זה יעבור לי, אבל לא. אני אומר לו, מה יעבור? הוא אומר, הכעס. אז סיני אומרת לו, אתה לא רוצה שזה יעבור לך עכשיו? אתה לא רוצה לסלוח עכשיו? אז הוא מסתכל עליה ואומר לה, לא. והרגע הזה גם, מתוך כל החמידות שלו, גם נורא הזכיר לי שיר קטן, יש לי אותו כאן איתי, בטאבלט שלי. זה מדהים, המכשיר הזה, הגאדג'ט הזה, שפתאום אפשר להסתובב איתו לכל מקום, עם כל השירים וכל הסיפורים ו... בשירותים של כל בית, לפתוח איזה ספר דרמה טוב או ספר אחר. השיר קטן של יהודה אטלס, מתוך להקריא לילדים שנורא אהבתי, אז הקלדתי לי אותו פעם. אני מוכן לא לאכול שוקולד. אני מוכן שלא יקנו לי צעצועים. אני מוכן שלא ירשו לי לצאת לשחק. אני מוכן אפילו לקבל מכות. העיקר לא לבקש סליחה. זה נורא מעניין, גם בתוך קונטקסט שמתקשר עוד יותר חזק אל הקונטקסט שלנו, ברני גלסמן, מורה בודהיסטי, מורה זן, ממוצא, כמו ששומעים בשם שלו, ממוצא יהודי, שזה אגב משותף להרבה מאוד ממורי הדרמה הבולטים בעולם המערבי. בראשית שנות ה-70 הייתה איזושהי תנועה ראשונית של חבר'ה, בעצם כמו ששמעתם את האנגלי אפור השיער וארוך הרגליים שדיבר אתמול על ההיפים, מהגל של ההיפים, מהאנשים האלה שהיו במזרח, בתאילנד, בהודו, בבורמה, ולמדו. היו כמה וכמה מהם שהמורים שלהם, המאסטרים, הבודיסטים הקלאסיים, קראו להם, אמרו להם, צאו למערב, לכו תלמדו את זה. ומתוך כך צמחה בעצם תנועה שאפשר לקרוא לה תנועת האינסייט המערבית, תנועת הוויפאסנה המערבית, תובנה, והיו ככה, בלי קשר מיוחד ביניהם, אבל כשמסתכלים על זה מתוך מבט היסטורי, היו חמישה מורים בעצם שהובילו את, את כל התנועה הזאת של האינסייט. והשמות שלהם, קוראים להם ג'וזף גולדסטיין וג'ק קורנפילד ושרון זלצברג וקריסטינה פלדמן וקריסטופר טיטמוס, או טיטמוס ברג, כמו שניסו לקרוא לו בהצגה ביום הולדת. בכל אופן, ברני גלסמן, שהוא מורה בודהיסטי מרקע של זן, הוא עוסק הרבה מאוד בפעילות של דרמה חברתית ושל פיוס ושל סליחה. הוא בכלל עבודה בחברה, להגיע למקומות של כאב, של פילוג. אחד הריטריטים המפורסמים שהוא מנהל כבר הרבה מאוד שנים זה ה-Bearing Witness Retreat, שריטריט שקורה כל שנה באושוויץ, שבו יושבת קהילה של אנשים בדיוק כמונו, בתוך אחד הפצעים הכי בוערים של האנושות, בתוך המקום של הכאב. וקראתי אותו שהוא כותב באיזשהו מקום, אמר, בכל פעם שמישהו מדבר איתי על סליחה, בכל פעם שאני חושב על זה בכלל, כמעט תמיד המחשבה הראשונה שבאה לי לראש זה, לא בא לי לסלוח לאף אחד. לא בא לי בכלל להיכנס אל תוך המקום הזה. לפני כמה שנים, כבר די הרבה שנים, התחלנו לעשות מסורת של ריטריטים של יום כיפור, שממש ריטריטים שהם רק ליומיים, יומיים וחצי של יום כיפור, ריטריטים שקורים בכליל. התחיל אותם סטיבן, שאני מלמד אותם בדרך כלל איתו, גם אתמול התחיל אחד כזה. אז יצא לי בזמן הזה לעיין, לפתוח את הסידור, שאני בימים רגילים לא בדרך כלל יוצא לי לראות אותו, לקרוא בו, וגם עיינתי ודפדפתי להרבה דברים, אני לא מתחבר או לא מבין, אבל היו שם כמה מילים מתוך, כן, היד שלי מספיק ארוכה, מתוך ונתנה תוקף. והשורה הזאת אמרה, ותפתח את ספר הזיכרונות ומאליו יקרה. והשורה הזאת מאוד מאוד מהדהדת גם בגלל הקונטקסט, בתוך הקונטקסט שלה לסליחה ובתוך מה שאנחנו עושים כאן. כי הרבה מאוד פעמים כשעולה הנושא של סליחה וכשמדברים עליו בתוך קונטקסט של דרמה ומדיטציה, עולה הרבה מאוד, לפעמים זה גם מקבל מילים, מישהו שואל את זה, ואם לא, הרבה פעם זה עובר במחשבות. אבל רגע, לא, אנחנו לא בעניין פה של הקם ועכשיו. הלימוד, המדיטציה לא מכוונת להתבונן מה קורה כאן ועכשיו, מה פתאום נכנס סליחה? הרי סליחה מה זה? זה עבר, זה להתעסק במה שהיה. ואני חושב שביום הראשון, מתי זה היה? אתמול? שלשום כבר? כשיצאנו לדרך הזאת, נכון? זה נורא נורא מוזר, פתאום מתחיל להיות הזמן, מתי משהו היה? זה היה הבוקר? זה היה אתמול בבוקר? כמה זמן אנחנו כאן? זה מרגיש, עוד לא קרה כלום מצד שני, כאילו אנחנו נצח. אז כריסטופר בשיחת הפתיחה התייחס אל המקום של שהכאן ועכשיו הוא אמנם דלת, אמנם שער, אמנם אנחנו נותנים לו הרבה מאוד מקום בתרגול, כדרך ללמוד, כדרך לראות את מה שקורה בתוך החיים מעבר לאיך שהם נראים. אבל זה לא שיש פה איזשהו לפעמים אומר, איך הוא אומר את זה? Here and nowism. איזשהו קידוש של הכאן ועכשיו. הכאן ועכשיו, כל המטרה שלנו, להגביר את הנוכחות, להיות יותר ויותר כאן ועכשיו, וכדי לראות מה מתגלה, מה אנחנו יכולים לראות, להבין, כאשר אנחנו כאן ועכשיו. ובעצם כמו שאומר לנו הפסוק הזה מבנתנה תוקף, אחד הדברים שאנחנו מגלים בתוך הכאן ועכשיו, כמו שאני בטוח שכל אחד מאיתנו, בתוך הימים האלה רואה, העבר חי בנו כמו מאליו, כמו מעצמו. ומאליו ייקרא ספר הזיכרונות. אנחנו מתכוונים בכל ליבנו להיות כאן עם הישיבה, עם התנוחה של הישיבה, עם הנשימה, עם הגוף. ומשום מקום פתאום מגיעים כל מיני זיכרונות. העבר יש לו כמו חיים משל עצמו כאן ועכשיו. כאשר אנחנו מדברים על סליחה, אנחנו אמנם מציפים, אמנם מרשים סיפורים שקרו בעבר, אבל מה שאנחנו בעצם מזמנים ומה שאנחנו בעצם מתעסקים בו עם מערכת היחסים העכשווית שלנו עם העבר. אנחנו בעצם מבקשים להשתחרר מהעבר. להשתחרר לא מבחינת למחוק אותו, להתעלם ממנו, אלא להשתחרר מהכוח שיש הרבה פעמים למה שהיה ונגמר בתוך החוויה הנוכחית שלנו. כוחם של סיפורים, זיכרונות, תמונות, והרגשות שנלווים אליהם ממש עכשיו, שהם הרבה פעם רגשות מאוד מאוד עוצמתיים, שלוקחים אותנו, מטלטלים אותנו, מקשים עלינו. תיך נתן, מורה הזן הווייטנאמי המאוד מאוד אהוב, אמר פעם, שלסלוח זה בעצם לוותר על התקווה לעבר טוב יותר. כשאנחנו מתחילים להבין שספר הזיכרונות נקרא כמו מאליו, שלעולם המחשבות, עולם המחשבות שחלק עצום מהם נערג ביחד לכדי התחושה של מי שאנחנו, מי שאנחנו חושבים את עצמנו, אני, ערן, שנולדתי לפני כך וכך, 48 כמעט שנים בכפר סבא, גדלתי בחולון, מורה דרמה, כל הדברים והסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, לא שהם לא נכונים, אבל בעצם שיש להם חיים משל עצמם, הם לאו דווקא קוראים המחשבות בדרך שהן עולות בדעתנו, מתוך בחירה שלנו, למרות התחושה המאוד אינטואיטיבית שבאה לידי ביטוי בשפה הלגיטימית לחלוטין. אני חושב, ופתאום אני יושב, ואין לי שום כוונה לחשוב על רשימת הילדים שישבו איתי בכיתה ו' בבית ספר, פתאום עולים לי השמות ואני מדמיין את התורים, או מה היה בטיול השנתי בכיתה י' א', או כל מיני דברים שכאלה פתאום עולים ומשתלשלים. הראייה הזאת של העולם הפנימי, בתוכו כל ספר או ספרי הזיכרונות, אנחנו בעצם יותר ויותר מתחילים להבין את מה שנקרא בשפה הקלאסית, התהוות מותנית, או אידה פצ'ייתו פטיצ'ה סמו פדו. הצלחתי לזכור את כל השורה הפאלי, שפה שבה נכתבו הדברים שלימד הבודה, אותו מורה שחי בצפון הודו לפני 2500, כמעט 2600 שנה, והדברים שהוא לימד במשך חייו, במשך 45 שנות קריירה של לימוד, כשהוא נדד ולימד ולימד, ובזמן שהוא הסתובב, הדברים לא נכתבו כלל, לא נראה שהיה לו בראש איזושהי התחלה של איזושהי פילוסופיה, הגות או זה, הוא ממש עסק בלפגוש אנשים, לראות ביחד, להרגיש ולנסות להצביע על דרך שמתמירה, את הדרך שבה אנחנו רואים את החיים שלנו, דרך שכמו שולפת את את הקוץ. ולאחר מותו לקח כמה מאות שנים, אבל הדברים שהוא לימד ושוננו בעל פה על ידי כמה מתלמידיו החלו להיכתב, הם נכתבו לראשונה בשפה הפאלית, שהיא כנראה ניב מאוד מאוד קרוב לניב שבו הוא דיבר. גם המילה, גם הבודה אגב, זה לא שם. בודה זה מילה בשפה הפאלי, שהמשמעות שלה היא זה שהתעורר. והלימוד הזה, שנוהגים לפעמים לכנות אותו סיבתיות בודהיסטית, מתעסק בהצבעה מאוד מאוד ישירה לדרך שבה הדברים מתהווים. יש לזה המון המון צורות שבמסורת נוהגים לדבר עליהם, שחלק מהם הם נורא נורא מורכבות, אבל תמיד אליהן צמודה צורה, נוסחה נורא נורא פשוטה, האידה פצ'ייתה, שאומרת כשזה ישנו גם ההוא ישנו, כשזה מופיע גם ההוא מופיע, כשזה איננו גם ההוא איננו, כשזה נעלם גם ההוא נעלם. אתמול כריסטופר בשיחה שלו אחר הצהריים נגע בזה הרבה מתוך מקום אחר, שכשמשהו מופיע משהו אחר נעלם, משהו קורה שמאפשר לו לקרות. דברים לא קורים סתם כי הם קורים. ובו בזמן יש איזשהו עיקרון של סיבתיות. דרך שבה הדברים באיזושהי חוקיות פנימית מתהווים. הזכרנו כאן כבר כמה פעמים שהלימוד הזה, העניין שלו הוא הביזנס של middle way, של דרך אמצע, שביל זהב, לא הקיצוניות הזאת ולא הקיצוניות הזאת. לא מצד אחד הקיצוניות של אקראיות, של סתם ככה זה קורה. ומצד שני לא הקיצוניות של איזשהו עיקרון ראשוני, משהו אחד שבגללו דברים קורים, שכמובן העיקרון, הסיבה הראשונית, היא מתבטאת במה שאנחנו קוראים אלוהים, איזשהו ניסיון לחשוב על משהו שמתוכו הכל קורה. ובעצם ההסתכלות, גם כשאנחנו מסתכלים, למשל, על הדרך שבה מתהווים בתוכנו מחשבות שונות או זיכרונות שונים, זה לא אומר שאנחנו צריכים לשבת ולנסות לעקוב ולראות כל דבר, ויחד עם זה מעניין לפעמים להסתכל פשוט איך זה קורה. אולי למשל הצליל של השירה של המואזין מעלה בנו מחשבות על יהודים, ערבים, מלחמה. מחשבות האלה מעלות פחד. או המחשבה על מה יהיה היום בארוחת הצהריים, מעלת המחשבה דל, והמחשבה דל מעלה את המחשבה נו מתי יבוא הפעמון. אז הראייה של ההתנהלות, של ההתהוות, של הסיבתיות. בתוך כך ישנו את המקום, גם כשזה ישנו, גם הוא ישנו, וגם כשזה מופיע, גם הוא מופיע. החלק השני מתייחס יותר אל מה שאנחנו יכולים לראות אותו בתוך עולם הזמן. למשל, כשמישהו אומר לנו משהו נעים, אז סביר מאוד להניח, כשפעם הבאה שנראה את אותו מישהו, את אותה הדמות, את אותה פנים, נזכר באותו דבר, תעלה בנו איזושהי הרגשה נעימה. או כשמישהו אומר לנו משהו לא נעים, כשזה מופיע, זה קורה, אז פעם הבאה, כשנראה את אותה הדמות, תעלה בנו איזושהי הרגשה לא נעימה. התנהלות בתוך זמן. ובו בזמן העיקרון הזה גם מצביע על ההתהוות של דברים בו זמנית, מעבר לזמן. כמו אור וצל. או כמו כשאנחנו, הבבועה שלנו שמופיעה במראה. בו ברגע. כשאני הייתי קטן, הייתי מבלה עם זה שעות. הייתי הולך לפעמים לחדר של אמא שלי, נעמד מול המראה, ומנסה לשגע את הבבועה שלי. זה היה מרתק אותי. נסה לקפוץ ולהספיק לפניה. מצד, חכה, עכשיו! ברגע שזה שם, זה שם. ברגע שמתגלה העולם, איזשהו אובייקט של העולם, צליל, מראה, ריח, מחשבה, מה שזה לא יהיה. ובו זמנית עולה תחושת סובייקט, תחושה של משהו או מישהו שחווה את זה. ותמיד כשיש איזושהי תחושה של סובייקט, יש איזשהו מושא אל ההכרה של הסובייקט, מראה, צליל. יותר ויותר בתוך העצירה, ההאטה, ההסכמה להסתכל, אנחנו רואים את החיות הפנימית של החיים. כאשר אנחנו יושבים עם כוונה של למנמל, למנם, מינימייז, את האינפוט שלנו, את המקום המכוון שמתכוון לעשות. כמו שכריסטופר אומר לפעמים, to explore what is it to be a human being instead of being a human doing. תוך כוונה לא לעשות, לא לתרום עוד, לא להכניס עוד, לא להתנגד, לא להרבות, לראות, להיות. תוך כך אנחנו רואים כמה מלאים החיים וכמה החיות קורית בחוץ, בפנים, וכיצד דברים משפיעים אחד על השני. משתנים, כמו שכריסטופר נגע אתמול בעריכות בשיחה שלו, לאן שאנחנו לא מביטים. אנחנו עדים כל הזמן להשתנות. משהו שנעלם, נותן את המקום למשהו אחר להופיע, ומשהו שמופיע ונותן את המקום, מביא משהו אחר לקרות גם כן. בלי צורך לעשות את זה. כאשר אנחנו לא זוכרים את המקום של ההתהוות הפנימית של הדברים, וכך שישנה חוקיות שהיא הרבה הרבה יותר גדולה מהרצון שלנו, הדרך שבה דברים קורים, שיש כאן מישהו מסוים שההליכה שלו מזכירה לנו את אמא שלנו, אחרי השיחה של כריסטופר אתמול, אני לא יודע אם, אבל זה פשוט קורה, אנחנו לא יכולים למנוע את זה. משהו בתנועה הזאת מעלה בנו את הזיכרון הזה, והזיכרון של אמא מעלה בנו את מה שעולה כאן. כאשר אנחנו לא זוכרים את זה, ולא זוכרים את ההשתנות המתמדת של החיים, אנחנו שוב ושוב נאחזים. אנחנו שוב ושוב נכנסים לוויכוח עם החיים על זה שהם כמו שהם עכשיו. זה נורא מוזר הדבר הזה, כשתחשבו על זה לפעמים, וזה משהו בנו כל כך ברור לו, כאילו שהחיים האלה אמורים איכשהו להתאים את עצמם לרצונות שלנו, וכל פעם זה מפתיע אותנו מחדש. זה לא ממש עובד ככה. ותחשבו עלינו ביחד, כמה יש לנו ביחד? כמה מאות שנים, אולי אנחנו בני 1,000, 2,000 ביחד. ועם כל הניסיון המצטבר הזה שלנו, והרי מתחילים לראות את זה מגיל שנה וחצי, מתחילים להגיד בלי, זה לא יאומן, הדור הזה של היום, עם הבלי, בלי, אצלנו נראה לי לפחות זה היה עדינו, זה היה כזה לא עוצה. בלי, בלי. ועם הבלי הזה, כל כך ברור בא המקום של, מובן מאליו שזה אמור להיות ככה. אז לנו זה אולי, אנחנו יודעים להגיד את זה בדרכים יותר מנומסות. אבל משהו מהבלי הזה הוא כל כך עמוק בפנים, והפליאה הזאת היא איך החיים לא מתאימים את עצמם, ואז אנחנו נאחזים בכך שאנחנו רוצים שימשך משהו שמאוד יתאים לנו, ומסיבה זאת או אחרת החיים מושכים אותו הלאה, או נאחזים בהתעקשות שלנו, שמשהו שלא כל כך מתאים לנו שעכשיו יהיה כאן. כמו השכן שאולי נושם נורא נורא עמוק במדיטציה. זה שכל הזמן זז, או החום באולם, משהו נוכח, ולא בא לנו עליו, אבל הוא נוכח. אנחנו נאחזים ברצון שלנו שזה יהיה אחרת. מאוד מאוד מתרכזים אל תוך מה שהופך מתוך כל התהליך הזה של החיים לדבר הזה. הדבר הזה שאנחנו רוצים אותו, או הדבר הזה שנתקע לנו כאן. שנת את הסיפור, זה סיפור נורא מפורסם, אני נורא אוהב אותו. על שני נזירים שחוזרים מהעיר הגדולה, הם הלכו עליה באיזושהי שליחות של המנזר, והם חוזרים בדרך למנזר, הולכים, עושים את דרכם, וזה היה אחרי עונת הגשמים, ופתאום באיזשהו מקום שם, הם הולכים לאורך הנהר, הם רואים איזושהי בחורה, עומדת על איזשהו משהו שנהיה איזשהו אי, באמצע הנער וקוראת לעזרה, מבקשת שיחלצו אותה. והנזיר המבוגר יותר, וזה לא מאסס בכלל, קושר כזה את הגלימה, נכנס לתוך המים, ניגש אליה, לוקח אותה לידיים, מוציא אותה מהמים. וזהו. תודה רבה, תודה רבה. הם הולכים לדרכה, מי הולכת לדרכה? הם ממשיכים ככה, ממש שהם מגיעים בער למעלה, למנזר שלהם, לפני שפותחים להם, פותחים את השער, הנזיר הצעיר אומר לו, תשמע, אני חייב להגיד לך משהו. אנחנו נזירים. אסור לנו אפילו להסתכל על נשים. בטח לא על נשים כאלה יפות. ואתה לקחת אותה בידיים? זה ממש ממש לא בסדר לדעתי. אז הנזיר השני אמר לו, אני השארתי אותה שם על יד הגדה של הנהר. אתה עוד אוחז בה? המקום של להניח, לשחרר את העבר, הוא לא איזשהו מקום מוסרני. הוא לא איזשהו מקום שנובע משריר של רצון. כן, כוונה יכול להיות למקום. הכוונה יש כוח עצום. אבל הכוונה שמשתלבת, כוונה שנוגעת במקומות הרכים של הלב, מרככת אותו, יחד עם המקום של חוכמה, של ראייה, של הראייה של התהוות מותנית, של הראייה של הראיות, של חלופיות, מאפשרת לסליחה לצמוח ולמבוע, ובמידות הנכונות שלה, במידות שהסליחה יכולה להתרחש עכשיו, כי גם זה בסופו של דבר, פטיצ'ה סמופדה, גם זאת התהוות מותנית. גם כאן יש נסיבות של עבר שמשפיעות. לא לכל דבר אפשר מרגיש נכון לסלוח עכשיו. אתם זוכרים מה עדן אמר? לא! לא לכל דבר עכשיו יכול להיות שיש המקום, התנאים והנסיבות הנכונים של הלב שלי לבקש עליו סליחה. אבל גם אל זה אפשר להביא סליחה. אל הגבולות שלנו. קראתי בעיתון, זה היה לפני, אני לא יודע, שנתיים, אולי שלוש. סיפור מאוד אמיתי ומאוד מאוד נוגע ללב, תוך כך שקשור על משפחה דתית מבני ברק, אני חושב, שהילד הקטן שלהם בגיל גן, שלחו אותו לאיזשהו גן של הישיבה או משהו כזה, והנהג שכח אותו באוטו, כמו שקרה הרבה מאוד איזושהי תקופה, והילד מת באוטו. והמשפחה הזאת של הילד אימצה אליה את הנהג, אימצה את הבחור הצעיר הזה, ודיבר שם הסבא של הילד הקטן, אחרי הברית מילה של הבן הבכור של הנהג שנולד בדיוק אז, ואותו סבא היה הסנדק של הילד. והוא אמר שם, האסון שעבר עלינו היה כל כך גדול, הכאב היה עצום. אבל באותו רגע, יחד עם הנכד שלי, קרה אסון לעוד בן אדם. ואם היינו מוציאים אותו מהלב שלנו, ומתעקשים, וכן הולכים עם הרגשות המאוד טבעיים שעלו גם בנו, של האשמה וכעס ושנאה, היינו רק מחזקים ומזינים את המוות הזה. אני רוצה לסיים בקטע קצר מהשמיים שבתוכי, היומנים של הטי הילסום. כולם יודעים מי זה הטי הילסום? לא, נכון. אז אני חייב להגיד כמה שורות מי זאת. אולי פשוט בלספר איך אני שמעתי עליה פעם ראשונה. לפני קרוב ל-20 שנה, בהודו, בבודגאיה, הייתי פעם ראשונה בריטריט עם קריסטופר. ששמעתי עליו בתוך עולם הוויפאסנה, ואיכשהו טוב, זה סיפור שלם, התגלגלתי והגעתי לשם. ואז בריטריט, באחת השיחות דרמה, הוא אמר ש... הוא מחשיב את ה... כאחד המסמכים הרוחניים הכי גדולים שנכתבו, בטח במאה ה-20, כיומנים של הטי הילסום. הצעירה היהודיה ההולנדית שנספתה בשואה וכתבה יומנים. אני כל כך זוכר את שתי המחשבות שעברו לי בראש כששמעתי את זה. הדבר הראשון היה, אף פעם לא ידעתי שאומרים אנה פרנק באנגלית הטי הילסום. כן, זאת אומרת, מה, נערה יהודיה בשואה כתבה יומנים. והשני זה שלא ידעתי שזה נחשב למסמך רוחני. לקח זמן בתוך הזה, זה התבהר מהדברים, גם ניגשתי אליו ושאלתי, התברר שהייתה עוד צעירה יהודיה שכתבה יומנים בזמן צעירה יהודיה הולנדית שכתבה יומנים, הייתה קצת יותר מבוגרת. בשנות ה-20, 30, כשהיא נספתה. היא גם כן כתבה יומנים, וקראו לה, שמה הוא אתי הילסום. וזה באמת מסמך מדהים. זה ספר לא עבה, זה לא כל היומנים, זה חלק מהם, שנקרא, קראו לו פעם חיים קרוטים, בהוצאה המחודשת שלו, קוראים לו השמיים שבתוכי. זה ספר שלא לא פלא באיזשהו מקום, למה אנחנו לא מכירים אותו? כי הוא לא מסתדר לגמרי עם הנרטיב שכל כך מוטמע בתרבות שלנו, הדרך שבה משתמשים בשואה. הספר הזה לא מכחיש שואה ולא מתקרב לזה. הוא ספר כואב ומטלטל. הוא מספר שם דברים מאוד מאוד קשים. אבל מה שהיא רואה ולומדת מתוך זה, הוא נורא נורא אחר, ממה שאנחנו רגילים לחשוב בתוך המסר של לזכור ולא לשכוח. לזכור ולא לסלוח. זהו, זה באמת באמת טקסט מדהים. אני רוצה לקרוא ממש כמה שורות קטנות. של זה היד שלי לא מספיק ארוכה. לאדם כדאי לחוות עם עצמו כאילו הוא חי עם עם שלם, ואז הוא לומד להכיר בתוך עצמו את כל התכונות הטובות והרעות של האנושות. ורק אם ילמד לסלוח לעצמו על התכונות הרעות, יוכל לסלוח גם לאחרים. וזאת אולי המשימה הקשה ביותר שאדם יכול לקחת על עצמו. בואו נסיים בבקשה עם כמה דקות של דממה משותפת.